המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט, המסך שבינינו, פרק נוסף עם הרבנית שולמית בן שעיה. מה נבחר להציג אותך בין שלל תפקידייך?
קודם כל שלום אפרת, איזה כיף להיפגש באולפן הביתי שלנו. רבנית של אולפנת להבה, עד לפני שלושה ימים. ראש מדרשת נועם אביב בתלפיות. משתדלת ללמד תורה ולהתקרב ולקרב לקדוש ברוך הוא מה שאני יכולה. נראה לי שעל זה אנחנו הולכים לדבר בגדול.
לגמרי, מדהים. ואני אפרת, מנהלת מיזם חזקות ברשת, כל הנושא של התפתחות נערות והצמיחה שלהם יחד עם המדיה. ואנחנו היום נלך לדבר על, בעצם אני אשאל אותך, קשרתי אלייך, שאלתי אותך, הרבנית, איזה מסר את רוצה לצעוק לעולם בימים אלה? ומה ענית?
האמת שעניתי את מה שאני מרגישה מאוד מאוד חזק, בטח בתקופה האחרונה, אבל זה איזושהי תובנה שהולכת ומתחדדת ביותר ויותר, הייתי אומרת, בשנים האחרונות, וזה היחס בין הסור מרע לבין העשה טוב. כמה אני אוהבת את חזקים ברשת וחזקות ברשת במיוחד, וככה באמת כל דבר שרק אפשר מתגייסת ככל יכולתי באמת לעזור ולתמוך ולסייע בפרויקט הממש מדהים הזה. אבל אחת התובנות שככה מהדהדת בי מאוד 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 חזק, זה באמת השאלה שלנו גם כהורים והאמת שגם כמחנכים. כמה אנחנו מתעסקים בבעיות ובאתגרים שבני הנוער שלנו מציפים ומציבים בפנינו. ועד כמה אנחנו כאילו עסוקים בחשיבה פרו-אקטיבית, באיך אנחנו ממש עושים טוב. והאמת שאולי אני אספר ככה איזושהי אנקדוטה בתור התחלה, ואז אולי גם יפתח את הדיון שלנו, וגם יעורר ככה לאיזושהי מחשבה, והאמת שאני אשמח, ההורים שבבית, או מי שככה צופה ויצווה בפודקאסט שלנו, לא... בקיצור, אם תצליחו לתקשר איתנו איכשהו, ולהעביר לנו את התובנות שלכם בשאלה הזאת, אני מאוד 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 אשמח. אבל לפני איזה כמה זמן, הייתה איזושהי אספת הורים באולפנה, והגיעו הורים מדהימים. בסדר? מדהימים, מדהימים, נפלאים, מסורים, אוהבים את הבת שלהם, דואגים לחינוך שלה. והם הגיעו ליחד עם המחנכת, תישבו ככה אצלי בחדר, כן, הרבנית של האולפנה, והתרעמו על נושא הצניעות. עכשיו האמת, הבעיה היא בעיה ידועה, זה לא בעיה רק באולפנה אצלנו, זה בעיה שנמצאת בכל מקום, האמת שאני עצמי מסתובבת בהרבה מאוד מקומות, וכולם, כולם, כולם עסוקים בשאלה הזאת, של מה אנחנו עושים עם סיפור הלבוש או הצניעות של בנות הנוער שלנו.
האמת ששווה להתעסק בזה בפרק בפודקאסט בפני עצמו.
לגמרי, 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 לגמרי. וזה רק אחרי איזשהו פתיח, כי זה אולי טיפ-טיפה יעזור לי להסביר למה כאילו כל כך חשוב לי לדבר דווקא על העשה טוב. בקיצור, התביעה שלהם כאילו הייתה בגדול שורה סופית אחרי חצי שעה שהם פשוט ישבו ודיברו ודיברו ודיברו. הם באו ואמרו, אם את כרבנית האולפנה, זה מה שהיית עושה, המצב היה נראה אחרת. ואני עכשיו ניסיתי להחזיק את הסיטואציה, וטיפ-טיפה לתת ככה קריאת כיוון, ולהיפרד מהם ככה בברכה וכידידים, ובעזרת השם לחשוב איך אנחנו מתקדמים מזה הלאה, וכולי וכולי, ואחר כך המחשבות לגמרי לגמרי הלכו איתי. ושאלתי את עצמי, אולי הם צודקים? כלומר, אולי הם צודקים? אולי יכול להיות שאם אני, נגיד כרבנית האולפנה, בסדר, אני לא המנהלת, הרבנית, זאת שאחראית על ענייני הקודש, הרוח, החינוך לתורה וליראת שמיים ולאהבת השם, הייתי באה ואומרת, נושא מספר אחד שבו אני מתעסקת, ואולי גם הנושא היחיד או העיקרי שבו אני מתעסקת, זה סיפור הצניעות, והייתי רק על זה כל היום, לרדוף אחרי החציות הקצרות, ולסלק בנות הביתה, ולטפל בהיבטים משמעתיים כאלו אחרים. יכול להיות, יכול להיות, שהמצב, לצורך העניין, היה נראה אחרת.
אולי, אבל המצב רק על פניו.
יפה, ואז בדיוק נדרשתי לשאלה, האם באמת זה מה שהייתי אמורה לעשות. ולאט לאט הלכה והתחדדה בי ההכרה, בצורה ככה מאוד 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 ברורה.
רגע, הלכה והתחדדה בי ההכרה.
לאט לאט הלכה והתחדדה בי ההכרה, בצורה מאוד 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 ברורה, שאם הייתי עושה ככה, אולי הייתי מצליחה נקודתית, על פניו כלפי חוץ, לשפר את הנראות של האולפנה בטווח הזמן המסוים שבו אני עושה את מה שאני עושה. אבל האם באמת הייתי בונה ככה אהבת תורה ויראת שמיים ודואגת לזה שהסיפור הזה יחזיק לטווח ארוך? כנראה שלא, כנראה שלא. באיזשהו שלב גם אמרתי לעצמי שיכול להיות שזה היה מחזיק מעמד כל ימי האולפנה, אבל אז כאילו הם היו סוגרות את מסיבת הסיום של י' ב' ושורפות את כל החצאיות. וכבר היינו בסיטואציות כאלה, לא אנחנו, אבל כן, הסיפורים האלה ידועים ככה. מהעבר, ולאט לאט דייקתי לעצמי, הרבה בזכות אותם הורים יקרים מאוד, דייקתי לעצמי באמת את המינון הראוי מבחינתי. בסדר, כל אחד ייקח את זה ויעשה אם זה מה שהוא רוצה. אבל אמרתי לעצמי, אני כאימא, וגם בטח ובטח בתפקידי החינוכי, אני רוצה בעיקר, בעיקר, בעיקר להתעסק בעשה טוב, ולא להתעסק רק בבעיות, או באתגרים, או בסור מרע. שאלי אותי באחוזים,
כן.
כאילו בא לי להגיד, כן, באמת בא לי להגיד, כן. כרגע, אחר כך אני קצת טיפ-טיפה אחזור אחורנית, אבל בא לי להגיד שכאילו 98% וואו. מהזמן נתעסק בעשה טוב, וואו. ממש ברמה הזאת.
וואו.
זה לא יעבוד, בסדר? זה לא יעבוד, אבל בוא נגיד שהשאיפה שלי זה להגיע ל-80-85% מהזמן, להתעסק בעשה טוב, ובעשה טוב הכוונה היא באמת לימוד תורה, אהבת השם, מענה על שאלות רוחניות ואמוניות, בסדר, לדחוף עוד ועוד 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 את הקודש באמת, באמת, באמת בכל הכוח, וב-15% של הזמן, אוקיי? להתעסק גם בבעיות, כי צריך להתעסק בבעיות, אבל ברגע שאנחנו כאילו נשקיע את עיקר המאמצים שלנו באמת בהתקדמות הרוחנית, במילה גם הבעיות כאילו ילכו והצטמצמו.
כי מה, למה דווקא זה הפתרון? למה לא, אתה יודעת, טיפול רגשי, טיפול באומנות, אתה יודעת, אני עובדת סוציאלית, אני מגיעה מעולם, מעולם הטיפול, מבחינתי זה הכל, אבל למה? זאת אומרת, אפשר לתת עוד הרבה מענים, למה דווקא התקדמות רוחנית ושימוש בכוח הזה ולימוד לנשמה, באמת זה מה שיפתור את זה, את הבעיות. או האם זה יפתור, או שרק זה ילך בשני נתיבים, גם יהיו בעיות, וגם הם ילמדו.
א', בעיות יהיו.
אוקיי.
בסדר, בעיות יהיו ואתגרים יהיו, כי זה לא קשור רק לגיל ההתבגרות, ברור שבגיל ההתבגרות יש עצימות הרבה יותר גבוהה של כאילו בעיות ואתגרים.
Okay.
בוא נגיד לך, בעיות תמיד יהיו.
אוקיי.
בסדר, ברור שגיל ההתבגרות הוא מזמן אתגרים בעצימות יותר גבוהה, כי יש תהליכים מובנים של ברור זהות וגיבוש זהות וכל זה. אבל בסופו של דבר, מסע חייו של אדם יהודי, יש בו אתגרים. נכון, בשיחה המקדימה שלנו דיברנו על נושא התפילה, אולי נדבר על זה עוד מעט ככה ביחד, אבל כאילו בסוף, גם כאנשים מבוגרים, גם גברים וגם נשים מתמודדים עם אתגר התפילה, בסדר? מתפללים יותר, מתפללים פחות, יותר זורם להם, פחות זורם, לא משנה, זה אתגר, כלומר, להיות יהודי זה הדבר הכי נפלא בעולם, זה נותן לך משמעות לכל הקיום שלך, זה דבר שהוא כאילו מעלה אותך לגבעים שאין להם קץ ואין להם סוף. אבל זה לא דבר קל.
נכון.
אוקיי? זה לא דבר קל.
לא, בשום גיל, בשום שלב.
ממש. עכשיו, ברור, ברור, ברור שבגיל ההתבגרות יש יותר אתגרים ויותר בעיות. כלומר, זה שאנחנו כאילו נעצים את עולמות הרוח והקודש, זה לא בהכרח יפתור את הבעיות, ואני בהחלט אומרת שכאילו, כן, אנחנו ניסע בשני נתיבים. ואני כן אגיד כמה דברים. אחד, זה שאין עמידה במקום ברוחניות. בסדר? אין עמידה במקום ברוחניות. זה כמו, כן, המשל הידוע של דיווש על אופניים, נכון? נסיעה על אופניים. כלומר, ברור, 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 שאו שאתה מתקדם, או שאתה נסוג, ואם אתה מנסה לעמוד במקום, אז אתה נופל. זה כאילו, זה פשוט לא עובד.
כן.
כאילו, בנייה רוחנית היא חייבת להיות משהו שהוא, שככה האדם מתמיד בה לאורך כל חייו. אבל כן, אני אגיד שנייה משהו, ולא נדבר על זה עכשיו, בטח לא באריכות, אבל על היחס בין עולמות הנפש והרוח,
okay.
או בין הנפש לבין הנשמה. ואני חייבת להגיד שזה דיון מאוד 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 עמוק, שהיה לי לא מעט עם הרבה מאוד אנשי טיפול ואנשי מקצוע יראי שמיים, כולל יועצות נפלאות ונהדרות. שבסופו של דבר השאלה כאילו העמוקה זה מה יושב כאילו בנקודה הכי פנימית כאילו שלנו. אז אני מאמינה, וגם את מאמינה,
כן.
שמה שיושב בנקודה הכי עמוקה ואמיתית שלנו, זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר. אלוקי נשמה שנתת בי תאורה היא. כלומר,
כן.
הנקודה הפנימית זה לא הנפש. הנפש זה כאילו סוג של כיסוי יותר חיצוני לנשמה. על הנשמה. עכשיו, כל עולם הטיפול, לאיפה הוא הגיע? או כל עולם הייעוץ, או הכל לאיפה הוא הגיע? הוא הגיע לרובד של הנפש, נכון?
כן.
על מה פרויד דיבר.
כן.
בסדר? על עולמות הנפש.
כן.
ואנחנו מאמינים שיש כוח הרבה יותר עמוק שקיים בתוך האדם היהודי, שהוא הנשמה.
נכון.
עכשיו, הנשמה הזאת היא צריכה מענה, היא כאילו זועקת, זועקת כאילו איך יש ביטוי מופלא של הרב קוק, לדעתי זה בהקדמה לעולת ראייה, שהוא בא ואומר על זה שהנשמה זועקת בחבליה.
וואו.
אוקיי? היא כאילו זועקת מבפנים, והיא כמו, הוא מדבר על התפילה, שהנשמה היא כמו ציפור דרור שכלואה בכלוב, והיא כאילו רק מבקשת לפרוץ החוצה ולעוף כאילו אל על. ואנחנו לא נותנים לה מענה, אנחנו פשוט לא נותנים לה מענה. עכשיו מבחינתי, התקדמות בעבודת השם, לימוד תורה, תפילה, עוגנים רוחניים, שאולי תכף נדבר עליהם טיפ-טיפה יותר בהרחבה. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק המענה שהילדים שלנו זקוקים לו, זקוקים לו, והם צמאים לו. עכשיו ברגע שאנחנו לא נותנים את המענה הזה, אז הם כאילו מסתפקים בהרבה דברים שהם קליפות, זה כמו להסביע את עצמה במים שהם מים דלוחים, כן? משל ידוע, או במין מיץ כזה שבסדר, הוא כאילו מרווה את הצמאון, אבל הוא לא באמת, באמת, באמת לספק כאילו מענה לצמא הפנימי.
קצת לכאן ועכשיו, ולא, ולא, ולא בעומק.
ממש.
אבל בסופו של דבר, א', אני אהבתי את החלוקה בין הנפש לנשמה, אני חושבת שזה מאוד מדייק, ואם כבר הזכרנו את הרב קוק, אז אני חושבת שזה באמת מתחבר לצדיקים הטהורים, אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים טוב. אבל בסוף אנחנו, הפודקאסט שלנו בגדול מיועד להורים, מיועד למחנכים. בעצם מה אנחנו כהורים, או מה אנחנו כמחנכים, יכולים לעזור לילדים שלנו לא רק בבעיות, אלא בקידום, בקידום של הרוחניות שלהם, מעבר לזה של להכרח אותם להתפלל במניין וכו' וכו' וכו'.
א', אנחנו חייבים לפתח חשיבה פרואקטיבית. בסדר? אני אספר שנייה את הזווית האישית שלי. הרבה פעמים אני כאילו נקראת להעביר הרצאה, נגיד לחדרי הימורים, סבבה? או להורים בקהילה או משהו כזה. כשאף אחד לא בא ואומר לי, בוא נדבר על לימוד תורה והעצמת לימוד התורה אצל בני ובנות הנוער.
רגע, מפריע לי שהבאתי את הדוגמה של להתפלל במניין. אני אחראית על הנערות בארגון, או ללכת, להכרח אותם ללכת בצניעות, לא יודעת אם זה עובד, אבל יש הרבה דוגמאות שאפשר להכריח אותם, אבל בסוף מה יקדם אותם רוחנית? איך אנחנו יכולים באמת להשקיע בבנייה שלהם, ולא רק האסור מרע?
ברמה הכי פשוטה,
כן.
ברמה הכי פשוטה, פשוט לייצר עוגנים של קודש, אוקיי? שמבחינתי עוגנים, זה לא עוגנים קפואים מבחוץ.
אוקיי.
בסדר, צריך מאוד 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 לדייק את זה, וגם
נכון.
דייקנו את זה ככה קצת מקודם. זה לא עוגנים קפואים מבחוץ. זאת אומרת, זה לא שאני כאילו מכריחה אותם לאיזשהו משהו. אבל בואו שנייה רגע נדבר, בואו נדבר רגע על התפילה באולפנות, ואז נדבר רגע על התפילה בחופש.
מעולה.
אולי גם נדבר על תפילה בכלל.
אוקיי.
בסדר? תפילה זה חשוב. מבחינתי, תפילה זה עוגן של קשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אוקיי? מה התפקיד שלנו בבית ספר?
להגיע בשמונה, לפתוח סידור, ולא להפריע לשאר הבנות.
אוקיי, 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 לא נדבר על האולפנה שבה למדת וכולי וכולי, אפשר לשים את זה רגע בצד. מבחינתי התפקיד שלנו, בסדר, זה לייצר מרחב מאפשר ומזמן לתפילה.
אוקיי.
אוקיי? מרחב שבו כאילו הבא תרצה להתפלל, זה יגיע כאילו ממנה. עכשיו, איך אני עושה את זה? אני עושה את זה על ידי זה שקודם כל אני מייחדת לזה זמן. אוקיי? אני באה ואומרת בין 8 ל-8:30, או בין 10 ל-9 ל-9:15, יש בתי ספר, גם אנחנו עשינו איזה ניסוי כזה פעם, שעושים את התפילה דווקא אחרי השיעור הראשון. כדי שלא יהיה את הפיתוי, כאילו לאחר לבית הספר. אחרת לבית הספר, הפסדת שיעור מתמטיקה. כאילו התפילה, זה שוב, זה פחות אידיאלי, כאילו מבחינה הלכתית ומבחינה רוחנית, אבל לפעמים זה דווקא נותן כאילו מקום של כבוד לתפילה. בכל מקרה, יש זמן. בזמן הזה, בחצי שעה הזאת, אין מסיחים, לצורך העניין אין פלאפונים, לצורך העניין יש סידורים, נגיד אני יכולה להראות לך אולי אחר כך, עשינו סידורים, ייצרנו סידורים של האולפנה.
וואו.
אוקיי? שהסידורים האלה ממש היה לי חשוב לייצר סידורים מונגשים.
כי מה? ממש. מה ההבדל בינם לבין סידורים רגילים?
קודם כל הם הרבה יותר קצרים.
אוקיי.
שוב, במחילה, במחילה מדוד המלך, אמרתי רק אני מקווה שהוא לא יקפיד עליי שם בעולמות האמת, אבל כאילו ממש קיצרנו, התייעצתי הרבה, אבל ממש 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 קיצרנו את התפילה. הפכנו אותה להיות תפילה יותר קומפקטית.
אוקיי.
בית היא מונגשת, זאת אומרת, לפני כל דבר כתבנו כאילו פסוקי דזימה, מה המטרה שלהם? בסדר, עכשיו ברמת שורה, אוקיי, ברוך שאמר, מה המטרה? השתבח, מה המטרה? ספירת העומר, מה המטרה? תפילת עמידה, איזושהי כוונת הלב. בסדר, כל מיני ממש ברמת משפטים מאוד 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 קצרים. ג' יצרנו סידור אחיד, שדרך אגב הוא משולב בין הנוסחים, הוא לא אשכנזי עם, את יודעת, כל מיני כזה. עשו טובה לספרדים וזה, הוא גם לספרדים, יצרנו איזשהו סוג של נוסח משולב.
שמה המטרה?
שהמטרה היא לייצר סידור אחיד, מונגש, וגם שיהיה ערימות של סידורים באולפנה. ערימות של סידורים, ייצרנו אותם בלא יודעת כמה, 10 שקלים לסידור, הורים שרצו, בת שרצתה, קנתה לעצמה אחד כזה הביתה, אבל כאילו בגדול באולפנה יש סידורים, וכל מחנכת שרוצה יכולה כאילו לבוא לכיתה עם ערימת סידורים, וכולם יכולות להתפלל מאותו סידור. ושוב, המטרה היא לייצר את המרחב הזה. בסדר, את המרחב הזה. אין מסיכים. יש דברים שהם כאילו קצת פותחים את הלב כמו סידור. הרבה מחנכות עושות כל מיני, כן, טריגרים כאלה מתוקים, החל משיר שפותח, ועד נגיד טיפ שאני נתתי זה, זה משהו בכיוון של כוונת הלב. זאת אומרת שאנחנו מתמקדים כל הכיתה ביחד בדבר שאנחנו רוצים להתפלל עליו. עכשיו, זה נורא נורא קל כשיש איזה חולה, כן, לצערנו.
כן, נכון.
אבל ברגע שיש איזשהו חולה שאנחנו מכירים, אז אנחנו באים ואומרים, יאללה, עכשיו אנחנו כולנו בכוונה ברפאנו לרפואת הבן של, אבא של, סבא של, וכולי וכולי וכולי. אבל זה לא חייב להיות זה. מבחינתי זה יכול להיות המבחן במתמטיקה. יאללה, אנחנו בעדה חונן לאדם דעת, אנחנו לא לומדות בזמן של התפילה, ואז כאילו המורה רבה עם הבנות כאילו על הזה. אלא אנחנו מנצלות את הזמן של התפילה, בעדה חונן לאדם דעת, כולן מתכוונות על המבחן במתמטיקה. כן. כאילו אתה מחבר את התפילה לחיי היומיום שלך.
אבל איזה עוגן זה נותן? זאת אומרת, דיברנו על עוגן שאחד מהעוגנים זה תפילה.
יפה. עכשיו, העוגן הזה זה עוגן של חיבור לקדוש ברוך הוא. אוקיי? תראי, בגדול יש 3 עוגנים. זה נורא 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 פשוט. תכף נדבר, רק כן, תזכירי לחזור לנקודה שזה לא מחויבות, אלא אנחנו רוצים שהמחויבות לא תהיה כפויה מבחוץ, אלא זה משהו שיבנה בתוך כאילו הנפש של ה... ילד, של הנער, של הנערה, של התלמידה, לא משנה, של, גם של המבוגר.
כן.
אוקיי, משהו שכאילו יבוא ממנו. אבל בגדול יש 3 עוגנים.
אוקיי.
עוגן אחד זה תורה, עוגן שני זה תפילה, ועוגן שלישי זה מצוות. אני אסביר למה 3 העוגנים האלה. תורה זה משהו שמגיע ממנו, מהקדוש ברוך הוא, אלינו. נכון? זה נקרא התערות הדל אלה, הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו את התורה, התפקיד שלנו. אולי זה בא ידי ביטוי מאוד מאוד חזק בחג השבועות. שחג השבועות זה חג מתן תורה.
נכון.
ואז את שואלת מה המשימה שלנו בשבועות, המשימה שלנו נורא פשוטה, המשימה שלנו זה לקבל.
לקבל אותה.
זה המשימה. אוקיי, לפתוח נכון. את הלב ולקבל. עכשיו, תורה זה עוגן, כי תורה היא כאילו דבר השם, שמגיע ממנו אלינו, ואז הפעולה האקטיבית של האדם זה לשאול את עצמו, אוקיי, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, אבל איפה בא לידי ביטוי? זה שאתה כאילו מקבל את התורה.
נכון.
בסדר? זה אחד. 2 זה תפילה.
אוקיי.
אם תורה זה התערות הדל אלה, מגיע מלמעלה למטה, תפילה זה התערות הדלתת, זה מגיע מהאדם אל הקדוש ברוך, נכון? מבחינתי, תחליפי את המילה תפילה, בדברי עם השם. עכשיו אני תמיד מספרת שאני למדתי להתפלל מחמותי עליה השלום. בסדר, בטח שמעת הסיפור הזה ממני.
לא, לא.
אבל חמותי עליה השלום. כן, נפטרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, הייתה אישה מאוד 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 צדיקה, עלתה ממרוקו. באמת מרוקאית כזאת אמיתית, סבתא מרוקאית אמיתית כזאת של... של פעם אישה חכמה וגם למדנית ברמה הכי פשוטה.
וואו.
אתה יושבת לומדת מקראות גדולות, הכתר כזה ענק, אותיות כאלה
ענק,
גדולות,
כן.
עוברת על כל, לא יודעת אם על כל הפרשנים, הייתה ממש איזה. והיא הייתה מתפללת כפשוטו כל היום ממש, באמת, מדברת עם הקדוש ברוך הוא מין כאילו ערוץ של קשר פתוח כזה, בינה לבין הקדוש ברוך הוא. אולי הסיטואציה שבה קלטתי את זה הכי הכי חזק היה כשממש התחתנו, אולי... הילדים הגדולים נולדו, אפילו אולי אפילו זה לא. ממש זוכרת את הסיטואציה שישבתי כאילו אצלם הבית בסלון, בית מאוד מאוד קטן באשדוד, רובע ג', והיא הייתה במטבח, בסדר? כן, בשלה, מטעמים,
כן.
כדרכה בקודש, והיא דיברה, לא, היא אמרה איזשהו משהו, ואז הייתי בטוחה שהיא קוראת לי, הייתי משוכנעת שהיא קוראת לי, ואז קפצתי כאילו זה, אמרתי, כן, סבתא פנינה, את רוצה כאילו משהו? לא, 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 איזה. ואז, טוב, חזרתי למקומי, ועוד פעם היא דיברה, ואז עוד פעם קפצתי. בקיצור, לקח לי איזה 2-3 לקלוט, שהיא פשוט מדברת עם הקדוש ברוך הוא, ממש כפשו אותו. עכשיו, זה פשוט יצא לה בטעות קצת יותר מדי בקול, אוקיי? ואז כאילו, בגלל שהיינו רק היא ואני בבית, אז כאילו...
עכשיו שאת מדברת איתך.
אבל ממש מין ערוץ של שיח פתוח בינה לבין הקדוש ברוך הוא, ואני אומרת, זה עוגן, אוקיי? זה עוגן של תפילה במשמעות כאילו היותר עמוקה שלה. עכשיו, את יודעת, תמיד יש את השאלה של האם צריך... האם הנוסח הקבוע עוזר לנו, או הנוסח הקבוע מכביד עלינו. בעיניי הנוסח הקבוע, שוב, הוא עוגן בשביל לעזור לנו לייצר את הנביאה הפנימית הזאת.
כן.
לא אצל כולם זה עובד בצורה כל כך טבעית. באמת אני אומרת, אני באמת למדתי להתפלל בגיל 23, אוקיי, מחמותי עליה השלום. לא שלא התפללתי קודם,
באופן ישיר,
דתי, כן. הראשית צדיקים, הכל טוב, אוקיי, הלכתי עם אבא שלי לבית כנס בתור ילדה, הכל מעולה, עם אמא שלי, הכל מעולה. אבל אני אומרת, כאילו, התפילה כ... לא רק משבצת של זמן ביום, אלא כערות של קשר פתוח כאילו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה חד משמעית למדתי את זה ממנה, כן, זכרה לברכה. ואני אומרת, זה הערוץ השני, כן, זה העוגן השני, אז אם תורה זה כאילו ממנו אלינו, תפילה זה מאיתנו אליו, והעוגן השלישי זה מצוות, שמצוות הן מסרטטות לנו כאילו את התוואי, את הדרך, שבתוכה כאילו אנחנו הולכים, שזה כאילו, אפשר להגיד שזה דרך ההלכה, בסדר? גם הדימוי, כן, הלכה היא הולכת, וגם אנחנו כאילו נעים בתוך דרך של מצוות, שזה יוצא לנו את גבולות הגזרה שלנו, אם זה שבת, אם זה כשרות, אם זה צניעות, אם זה בן אדם לחברו, אם זה השבת עבדה, אם זה כאילו, בסדר, זה יוצא לנו איזושהי דרך, שכאילו בתוכה אנחנו מתנהלים, וזה כאילו, בוא נגיד שהיום שלנו נראה לפי התוואי הזה, זה שאנחנו, כן, מקליטות את הפודקאסט ביום ראשון, וכאילו בשבת היה לנו ברור שבחמש אחר הצהריים, פלאפונים שלנו מחובים, זה חלק מהתוואי הזה, זה שאנחנו כאילו נשב בבית קפה, וזה ברור שאנחנו לא נלך לבית קפה שהוא לא כשר, זה גם חלק מהסיפור הזה. בסדר, אז זה כאילו, שלושת האוגנים. עכשיו, המטרה בעיניי, זה שהאוגנים האלה הם לא יהיו אוגנים קפואים מבחוץ. מבינה? אני כאילו שואפת למקום שתהיה הפנמה של האוגנים האלה. כלומר, זה לא שאנחנו לומדים תורה כי מישהו מחייב אותנו לעשות את זה. אוקיי? הרי הסיפור של שיעורי תנ"ך הוא סיפור שמחזיק מעמד במקרה הטוב מאוד עד סוף י' ב'.
נכון.
אוקיי?
תנ"ך מחשבת בידי. ישראל.
תנ"ך מחשבת ישראל. אבל אני רוצה שהבנות יצאו משיעורי מחשבת ישראל, וההשתוקקות שלהם תהיה להמשיך וללמוד מחשבת ישראל, גם אם אין כוח חיצוני שנקרא בגרות או מורה או נוכחות או אני לא יודעת מה, שכאילו כופה אותם ללמוד, שזה כאילו משהו שהוא מוטבע בתוכם.
כן, אבל זה שאלת מיליון הדולר, שאלת מיליון, על מי האחריות, על המורות שהשיעור יהיה מעניין, על ההורים שיחנכו לזה מגיל קטן, על הנוער שירצה את זה מספיק חזק, זאת אומרת, איפה, מה הפיצוח של הדבר הזה?
את יודעת, זה התשובה היא גם וגם 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 וגם, זה כאילו ברור שזה צריך לבוא מכל הכיוונים ובו זמנית. שמי, אם אנחנו מדברים עם מורים, בעיניי, אולי אפילו א' ב', בסדר? זה הסיפור של דוגמה אישית.
כן.
אוקיי? ילד לא ילך מיוזמתו ללמוד תורה אם הוא לא רואה את אבא שלו לומד תורה. בסדר? אם הוא רואה את אבא שלו קם בבוקר, ובקושי גורר את עצמו לתפילה, כן או לא, ואז הולך לעבוד, וכשהוא חוזר מהעבודה, הוא נמרח על הספה ורגליים למעלה, וכאילו קורא עיתון או משהו בסגנון הזה, ולימוד תורה זה לא חלק אינטגרלי מהחיים שלו, אז אין שום סיכוי שהוא ילמד תורה, אוקיי? אם ילד רואה את אבא שלו מפטפט בתפילה, ומאחר לתפילה בשבת וכל זה, אז מה הסבירות? כאילו הרף שאנחנו כמבוגרים, בטח כהורים, אבל גם כמחנכים, צריכים להציב, זה רף שהוא יותר גבוה מהרף שאנחנו כן. רוצים שהילדים שלנו יהיו בו.
זה מאוד קשה.
בסדר? ברור, ברור, ברור. ספרי לי על זה, יש לי מזכירה לך כן. שיש לי שבעה ילדים משלי. אני אומרת ברמה הכי פשוטה, עזבית התפקידים החינוכיים, או לא משנה כל אחד כאילו בזווית שלו. ברור, אם אני רוצה שהילדות שלי ילכו בצניעות, אני חייבת, אבל חייבת להיות קומה אחת מעליהם, חייבת, כי אחרת אין לזה סיכוי, אין לזה סיכוי. אם הם רואים שאני זורקת, ווואלה לא בדיוק אכפת לי, והשרבול שלי מתקצר, והחצאית שלי גם כזאת ממש 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 גבולית, אז שאני לא אתפלא שהם כאילו מקצרות עוד 10 סנטימטר יותר.
בעצם את אומרת שהתשובה לנוער שלנו זה תתקדמו ברמה הרוחנית, וזה ישפיע עליכם גם על חיי המעשה, אבל אחד מהדרכים זה גם שההורים יחנכו כדוגמה אישית, אבל פתרון של ההורים זה גם ללמוד תורה. זאת אומרת, איך הם התחזקו? גם אנחנו חיים בעולם הזה כהורים, כמחנכים, כאנשי חינוך, חיים בעולם הזה, והפיתויים הם אותם פיתויים, אולי אנחנו קצת יותר מבוגרים, וקצת עם שכל, עם קבלת החלטות קצת יותר מתקדמות, אבל אני חושבת שבסוף הפתרון גם שלנו, כהורים, בשביל לחנך את הילדים שלנו, ובשביל לשמור על חיי תורה, חיי הלכה, חיי מצוות, גם אנחנו צריכים להתחזק בזה, גם בעוגנים של, כמו שאמרת, לימוד תורה, תפילה ומצוות, וזה לא פשוט. זאת אומרת,
ברור.
בתוך כל המשימות שלנו והתפקידים שלנו, עבודה, בית, עוד שלל תפקידים וכובעים. איך?
זה ברור שזה לא פשוט. אין בזה מתכון פלאים. אני אומרת, הרי התחלנו מהשאלה של איך אנחנו לא מתעסקים רק בסור מרע, אלא אנחנו כאילו מקדמים איזושהי חשיבה אופרטיבית מקדמת, נכון?
נכון.
כלומר, ובאים ואומרים, אנחנו לא רוצים רק שהבעיות הם אלה שיקפיצו אותנו לזה שאנחנו צריכים לעשות משהו עם החינוך של הילדים שלנו.
נכון.
אלא כן כאילו לחשוב איך לייצר איזושהי תנועה של כאילו התקדמות רוחנית בבית, כאילו ברמה הכי פשוטה. תשמעי, אישי היקר, הוא כאילו, משפט שהוא ככה, מה שנקרא, אומר אותו הרבה, הוא אומר שהוא לא מאמין בכלל בחינוך ילדים. עכשיו, זה משפט כאילו מצחיק, כי בסוף, כן, כאמור, יש לנו את חבורת הילדים שלנו, וגם הוא מתעסק הרבה, גם כאיש טיפול וגם כרב, ושמלמד ככה בהרבה מאוד מקומות ומסגרות, ומצחיק להגיד שהוא לא מאמין בחינוך ילדים. אבל בא ואומר כאילו, אני מאמין אך ורק, אך ורק בחינוך של עצמי. כלומר, ברגע שאני מחנך את עצמי, וברגע שהילדים שלי רואים מודל של אבא, שכאילו הוא לא משנה מה, ולא משנה באיזה שעה הוא חזר בלילה, ולא משנה כמה דברים יושבים לו על הראש, אבל הוא יגרד את עצמו מהמיטה, או אני לא יודעת מה, בסדר? והוא יגיע ב6:30 למניין, והוא יגיע בזמן למניין, או לכל המאוחר זה יהיה ב7:15, אוקיי, אבל לא יקרה מצב שהוא כאילו מתפלל בבית, אז הם יבינו שערך של תפילה זה ערך. אוקיי? אם יראו אותו חוזר כאילו בערב מהעבודה, או בסדר, הוא לצורך העניין יוצא יותר מאוחר כדי לפנות הבוקר ללימוד. אבל מבחינתם זה ברור שכשאבא לומד, אז אבא לומד, ואף אחד לא מפריע לו. הלימוד תורה של אבא זה קודש קודשים כאן בבית. אז המסר הזה יעבור, אוקיי? זה לא יעזור. אם אנחנו כן נסתרע על הספה בסוף יום, ולא נפתח ספר, לא יודעת מה, שנים ארוכות, ורק נגיד לילדים שלנו תלכו ללמוד תורה, זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. עכשיו איך עושים את זה? על ידי שוב, על ידי שאת ההוגנים האלה שאנחנו מדברים עליהם ביחס לילדים שלנו, קודם כל, אנחנו נחיה אותם, אנחנו נחיה אותם. עכשיו, אני שמעתי לפני הרבה שנים שיחה של הרבנית אסתי רוזנברג, שיחה שממש נחייתה לי, ושיחה שאני יודעת שהיא מעבירה אותה הרבה. שמעתי אותה ממנה כבר כמה פעמים. היא באה ומספרת שהיא כאילו כשהיא הייתה בת 7, משהו כזה, ממש התחילה לקרוא, קיבלה מאבא ואימא שלה, כן, הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, והרבנית טוב, ותיבדל לחיים ארוכים, קיבלה מהם סידור. יחד עם הסידור היא קיבלה אמירה, עכשיו מתחילה להתפלל 3 תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. והיא אומרת, מאותו הרגע, היא מתפלת 3 תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. עכשיו היא באה ואומרת אמירה, שהיא אמירה מאוד מאוד איזה, היא אומרת, כמה זמן, הרי אנחנו כנשים, נכון, סוגיית התפילה היא סוגיה סופר רגישה.
נכון.
סופר רגישה. כי יש לנו את כל התירוצים, וילדים, וכאילו אנחנו יודעים שאנחנו פטורות, ואנחנו חייבות רק, בסדר, כל אחד עם כל מיני עניינים כאלה שלו. אבל היא כאילו באה ואומרת, בסוף כמה זמן מיותר יש לנו בחיים, נכון? יש לנו זמן להעלות איזה פוסט לפייסבוק?
יש לנו.
לקח לנו איזה 20 דקות לכתוב את הדבר הזה?
לגלול נכון? בפיד.
יפה. אנחנו הולכות לאיזה חוג של, לא יודעת מה, פילאטיס, מקרמה, סדנת העצמה, ימימה. כן. לא יודעת מה כל מיני דברים, כי יש איזה מדהים ונפלא ונהדר ובריא ובריאות לנפש ולגוף ולרוח והכל מעולה. אוקיי? אז מה, 3 תפילות ביום להתפלל זה כאילו זה מה, זה מסובך? מה, כמה זמן לוקח להתפלל? ואז היא באה ואומרת, מה, כמה זמן לוקח להתפלל ערבית? היא אומרת, כאילו...
10 דקות?
כן, היא אומרת ש7. בסדר, 10 דקות זה אם כאילו התפללת ממש בכוונה את העמידה. אוקיי? כאילו, כמה זמן זה לוקח? עכשיו, אני אומרת, עזבי ערבית, כן, ערבית זה באמת... למאדרין מן המאדרין, אני לא מצליחה להתפלל ערבית, לא... למרות שכשהילדים שלי היו קטנים, אז האמת שההצעה הכי טובה שקיבלתי הייתה שלא משנה מה להתפלל תפילה אחת ביום, ואם את בשום מקרה לא מצליחה לא שחרית ולא מנחה, אז כן. תתפללי ערבית לפני שאת הולכת לישון. כאילו וואו. שלא יהיה מצב כן. שאת עוברת יום כאילו בלי תפילה, קיבלתי את זה דווקא מאישה מאוד יקרה, יועצת שהייתה אצלנו באולפנה, והיא אמרה, אני אין מצב, אם כאילו הגעתי למצב שכאילו כל היום לא התפללתי, אוקיי? אז אני מתפללת ערבית לפני שאני נרדמת.
שזה בעצם ריסטארט לנשמה, לא כן. לנפש, לנשמה.
נכון,
בדיוק. זאת אומרת, אין יום שאני לא נותנת לנשמה שלי.
בדיוק, מזון, ברמה הכי
פשוטה. מענה אמיתי, מענה
ממש,
בריא.
ממש, ממש, ממש. אז שוב, אז זה העוגן השני. העוגן הראשון היה תורה.
נכון.
נכון? ואז את באה ואת אומרת, אוקיי, אז איך את לומדת תורה? שהמצלמה מקוונת למקום הזה, אבל אם המצלמה, שאני כזה, תסתכלי פה על מה זה תורה? מה שאת רוצה, מה שאת רוצה. הרבה פעמים בנות שואלות אותי, אז מה ללמוד? אז אני עושה רשימות על גבי רשימות על גבי רשימות. אבל תכלס, האמירה שאמרתי כאילו ל... זוכרת אפילו למי, התקשרה אליי איזה קומונרית, את רואה אפרופו נוער.
כן.
התקשרה אליי קומונרית אפילו לא קומונרית, רכזת נוער באחד היישובים, ביקשה המלצות, היא רוצה לארגן כאילו לימוד קבוע לנוער כאילו ביישוב או משהו כזה, ביקשה המלצות לספרים.
גם לנערות או רק לנוער?
לא, לנערות ולנערות.
אה, יפה.
כן, לא, לא, לא.
כי תמיד זוכרים את הבנים.
לא, היא ממש לא דיברה רק על בנים. אז אמרתי לה, הדבר הכי פשוט, לכי לדברי שיר. בסדר, יש עוד שבוע הספר לדעתי, או שהוא נגמר או שלא יודעת. תבחרי ספר, פשוט תבחרי ספר. עכשיו, את גם לא חייבת ללכת, את יכולה גם ללכת לספרייה, כן, או לבית מדרש, או לאיזשהו מקום. אבל יש שם כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד אותם, החל מפרשת שבוע ותנ"ך, ושיחות הרב צבי יהודה על הפרשה, ורבי נחמן, והרב קוק, והרב קוק מונגש ומעובד דרך ראש יהודי, ודרך הרב חגי לונדין, ודרך הרב אייל ורד, ואין היה שכן מתורגם כזה, זה. וחסר מה ללמוד, אפשר ללמוד הלכה, ואפשר ללמוד גם גמרא, ואפשר ללמוד מה שרוצים, תלמדו מה שאתם רוצים, לא אכפת לי בכלל. עכשיו עשיתי מרתון על פרקי אבות, בסדר? עם זה גמרנו את השנה באולפנה. עשיתי סיירת של בנות שרוצות פרקי אבות, הפרס היה, ודרך אגב זה עוד טיפ קטן. והטיפ הוא, מתוך שלא לשמה בא לשמה, והכלל הזה עובד לא רק עם ילדים בני 5, אוקיי? ואמרתי לבנות, מי שמצליחה לעמוד ביעד הזה, ועד לסוף השנה למדנו כאילו ברמה של 3-4 משניות כאילו בפרקי אבות כל יום, לקח לנו בערך חודש וקצת, עושים על האש ביום האחד לפני האחרון אצלי בבית.
וואו.
קיצור 15 בנות עמדו ביעד הזה, אז יום שני שעבר, יום לפני סוף הלימודים, הבאתי אותם ככה אליי הביתה, ועשינו על האש, בסדר, הוא לא היה כזה מושקע, אבל בסדר, לא נורא, זה היה על טהרת הנקניקיות וכל מיני קבבים.
עצם הפס.
כן, הם היו מבסוטיות. אבל תדעי לך שלא ישבנו לאכול, נשארו לנו עוד 5 משניות. אמרתי, אבל לא תקשיבו, אנחנו עושות סיום אמיתי, 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 אמיתי. ויושבות ולומדות 5 משניות האחרונות, גומרות 5 משניות, וזהו, עושות כאילו את הנוסח של הסיום, וכאילו, ואז מתחילות לנפנף. וזה היה מהמם. עכשיו, אני אומרת, האהבה התורה הזאת, זה כאילו משהו שאתה צריך כאילו להנחיל אותו. ואת הדבר הזה אפשר לעשות גם כיעדים, בוודאי ובוודאי בעולם החינוך, בעולם האולפנות וכו'. אבל גם בבית, גם בבית. אני עם הילדים שלי מלא פעמים עושה את זה, עם הבת שלי הקטנה בת 7, אוקיי? היא יודעת שאם אנחנו יושבות ולומדות, עכשיו למדנו, טוב, זה גם היה פרקי אבות לשבועות. אמרתי, אם, ברגע שאנחנו מסיימים פרקי אבות, אוקיי? למדנו פרק כל שבת. כאילו בין פסח השבוע.
כן.
תראה, אם אנחנו עומדות ביד הזה, אז אנחנו הולכות לחנות קרן, בסדר? זה החנות השכונתית.
כן.
כאן, היישובית. כן, קדומים מיר הקודש, ואני קונה לך איזה מתנה שאת רוצה. איזה מתנה שאת רוצה. עכשיו, תשמעי, זה לקח מלא זמן, היינו, זה, ללמוד עם ילדה, בת 7 פרקי אבות, זה היה, כן. כן, זה היה מאתגר. בסדר, לקחנו, היו שבתות שזה לקח גם שעה. וכן, האור שהיה לה בעיניים, והשמחה, וגם תחושת הסיפוק, וגם אני אומרת, נכון. השותפות ההורית, זה שעשינו את זה ביחד. זה לא שאמרתי, זה לא ששלחתי אותה ללמוד. ביחד ישבתי איתה, הרווחתי קשר אימא ובת, הרווחתי כאילו ככה.
זאת אומרת, גם, אז יש את המתנה בסוף שהיא באמת משמחת ומרגשת ומספקת, אבל גם לאורך התהליך היה בשמחה.
ברור.
כן?
ברור. עכשיו תשמעי, לפעמים את צריכה גם לצ'פר בין לבין. צריכה לתת את השוקולד בסוף הלימוד, ואת צריכה לקנות את הארטיק אחרי שבת שכאילו היא מאוד התאמצה.
ובוא נדבר על נערה בת 16. יש לך גם את הגילאים האלה. כן.
ספר לך מה הבת שלי אמרה לי. הבת שלי המתוקה, שהיום היא כבר נשואה ואימא בעצמה לתינוקת מקסימה. אז היא אמרה לי, כשהיא הייתה, הייתה בשביעיסטית, היא אמרה לי, היא הגדולה שלנו. היא אמרה, אימא, למה אתם עושים מבצעים רק לילדים הקטנים?
כן.
אם אני עכשיו מציבה לעצמי יד, ואני קוראת את הפרשה כל שבת, כל שבת, אתם קונים לי משהו בשמחת תורה הבא? אמרתי לה, וואלה, כפרה... אם את באמת עושה את זה, זה היה כאילו ממש, דיברנו ממש בשבת בראשית, או שבת נוח, כאילו ממש ממש מיד אחרי החגים. בהתחלה אמרתי לה, אם את עומדת ביד הזה וזה, מה שאת רוצה אני קונה לך. קיצור, עמדה ביד.
וואו.
כן.
טוב, זה רמה גבוהה. מה היא ביקשה? מה היא ביקשה לדבר הזה?
הייתי... את תצחקי.
חמישה חומשי תורה.
היא ביקשה קורקינט. לא, היא ביקשה קורקינט. עכשיו, זה היה נורא מצחיק. אמרתי לה, מה ילדה בת 17 צריכה לעשות כאילו עם קורקינט? לא, אמא, זה היה חלום שלי קורקינט. וזהרתי לה, יאללה, גם לי קורקינט.
יצאת בזול.
הכל טוב. כן, אמרתי, טוב שהיא לא ביקשה אותו. אבל, אני חושב, זו דוגמה קטנה, אבל אני אומרת, בסוף, 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 יש פה עניין שכאילו לזה אני קוראת עוגן. עכשיו, מקודם אמרתי לך שצריך לדבר על שהעוגן לא יהיה כפוי מבחוץ, נכון. אלא הוא ינבע מבפנים.
כן.
אני לא יכולה לקחת ילדה בת 15 ולכפות עליה ללמוד תורה. נכון. בסדר? בטח לא בחופש הגדול, בטח לא כאילו במסגרת ביתית. אוקיי? אני לא יכולה להושיב אותה בכוח וזה. אני כן יכולה לייצר מרחב בבית, במשפחה, שבו לומדים תורה. Mm-hmm. אוקיי? אני יכולה לייצר מרחב שבו מתפללים. נגיד, אני אתן לך עוד שנייה, עוד ככה, עוד איזושהי דוגמה מהקורונה, שהאמת אני חייבת תודה, אחת, נראה לי אחת בלבד הקורונה, עם כל השלכות והטירוף של המגפה הנוראית הזאת. דבר אחד טוב יצא, וזה שקלטתי באיזשהו שלב שתפילת שחרית בבית, זה כאילו בקושי הצלחתי גם עבודה וגם לאפס את כל הילדים שהיו כאן, זה היה פשוט כאוס מוחלט. אבל כן קלטתי שמנחה, כן יש סיכוי, הרי הקורונה פרצה כאילו נכון כן. בפורים, כאילו והיא התגלגלה לתוך, כאילו לתוך שעון קיץ.
נכון.
ואז מה שעשינו, זה עשינו פה תפילת מנחה כאילו משפחתית.
וואו.
עכשיו שוב, לא הכרחתי אף אחד להתפלל מנחה, בסדר? היה לי כבר אז ילדים, כאילו בכל הטווח של הגילאים. אני לא יכולה לקחת ילדה בת 16 ולהעמיד אותה להתפלל מנחה בכוח, אוקיי? וגם אם אני יכולה לעשות את זה, זה לא יקדם אותנו לשום מקום.
כן.
אבל אני כן יכולה לייצר כאילו מרחב שבו מתפללים.
משבצת זמן.
כן. אז באמת עשינו אשר יושב ביתך ביחד.
כן.
התפללנו כאילו מנחה שוב כל אחד הזה, ואז אמרנו, אבינו מלכנו, כן, לסלק את המגיפה, ואמרנו את זה בכל, בכל. עכשיו, בעיקר אמרתי את זה עם הילדים הקטנים שכאילו איתם,
יותר קל להניע אותם, כן.
אבל בסוף כבר אמרו את זה בבית, כבר כולם בבית, את מבינה? אז כאילו נהיה מין אווירה בבית שכאילו מתפללים בה.
נכון.
כאילו, הנושא של קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה נושא שהוא נוכח. והמטרה מבחינתי זה שכאילו, שההוגנים האלה הם יהפכו להיות כאילו מוטבעים בתוכם, אוקיי? הם לא יהיו קפואים חיצונית, אלא הם יהיו מוטבעים בתוכם. וזה שוב, זה הרבה תפילה גם שתהיה ברכה במעשה ידינו וסייעתא דשמיא, אבל באמת אני חוזרת לדברים שכן, שבעלי אומר כל הזמן, הוא אומר כאילו ברגע שאנחנו מחנכים את עצמנו, ברגע שהם רואים את אמא שלהם לא מתחילה היום בלי תפילה, אוקיי, כולל בחופש הגדול, או במיוחד בחופש הגדול, כשהם רואים אותי,
כן.
אז הם מבינים שתפילה זה דבר חשוב, ברגע שהם רואים את אבא, כל דקה שיש לו יושב ולומד, הם מבינים שלימוד זה דבר חשוב, ברגע שהם לומדים, עזבי כן את המשפחה נגיד שלנו, ברגע שהם רואים את אבא שחוזר מהעבודה ובכל זאת הוא הולך למנחה וערבית ובאמצע הוא נשאר לשיעור דף יומי או לאיזשהו משהו ומבין ואת אימא שמפרגנת לו כן ללכת למרות שזה שעת ההשכבה ולמרות שזה מאתגר ולמרות שאלף ואחד דברים מבינים שלימוד תורה זה דבר חשוב ואז ממילא נוצרת הזיקה שלהם כאילו לסיפור הזה. אני אומרת שוב, אם אין התקדמות רוחנית, יש נסיגה. אם אין התקדמות רוחנית, יש נסיגה. וכאילו עדיף לי להתעסק בהתקדמות הרוחנית, ולא לפתור את הבעיות שהנסיגה כאילו יוצרת.
בהתקדמות הרוחנית כמשפחה, איך אנחנו יוצרים מרחב בבית להתקדמות רוחנית, גם על ידי דוגמה אישית, וגם על ידי לייצר מרחב כזה, לייצר מבצעים, לייצר חוויות של התקדמות בלימוד תורה. מה שעוד עולה לי זה אנחנו דור שהמילה מחויבות, את אומרת לי עוגנים, אני שומעת מחויבות. זה אוטומטית, את אומרת מחויבות, להתפלל בבוקר בתפילה וללמוד תורה, זה בבפנים מקומם אותי, כאילו יוצר בהתנגדות. אז איך הופכים עוגן למשהו שהוא נעים, למשהו שאני רוצה בו, ולא מחויבות כפוי?
את המילה מחויבות כבר לפני הרבה שנים, רב עמיטל, זכר צדיק לברכה, הוא ביקש או הציע להחליף במילה נאמנות. בסדר?
הברקה.
והוא דיבר, כן, ממש. מי שרוצה יעשה על זה גוגל, זה מאמר שלו, תכתבו הרב עמיטל, נאמנות, מחויבות, משהו כזה, זה מאמר מאוד 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 חשוב בעיניי. והוא מתפסס על מעשה בחולדה ובור, שזה מעשה שמופיע בערוך, לא משנה, בקיצור הוא מוכיח את זה, בסדר? זה לא איזה המצאה כאילו שהוא המציא.
כן.
אבל הוא בדיוק, כאילו כבר אז, לפני לא יודעת כמה, 20-25 שנה, הוא כאילו עלה בדיוק על מה שאנחנו מרגישים היום כל כך חזק, שהמילה מחויבות היא מעוררת אצלנו סוג של רתיעה.
נכון.
והוא בא ואמר, בוא נעבור למילה נאמנות, ובוא נדבר על מושג הברית. אוקיי? מושג הברית פותח אחר כך אולי קצת יותר, זה אפשר למצוא את זה אצל הרב חיים נבון, אפשר למצוא את זה בכל מיני ככה הקשרים ומקומות. אבל כאילו, גם ביני לבין בעלי, או בינך לבין בעלך, יש מחויבות. גם בינך לבין הילדים שלך, יש מחויבות. אוקיי? אני לצורך העניין, מחויבת,
לדאוג להם שנוסעים לנופש.
נגיד.
כזוג.
כן, להכין ארוחת צהריים. כן. בסדר? עכשיו, אני יכולה לחוות את זה כאיזושהי מחויבות חיצונית, ואז וואי, איזה בס, אני חייבת להכין עוד פעם ארוחת צהריים, והמטלות של הבית וכו' וכו' וכו'.
כן.
ואני יכולה לחוות את זה כחלק מכאילו מהנאמנות שלי, מהסיפור המשפחתי שאני כל כך נאמנה אליו.
כן.
אוקיי? קחי את הנושא של זוגיות. אוקיי? אני מחויבת לבעלי?
נכון.
כן. האם אני חווה את הקשר בינינו כקשר של מחויבות? לא. אני חווה את זה כברית, כחיבור, כנאמנות מאוד 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 מאוד.
כרצון פנימי.
כן, כן. זה יושב על מקומות מאוד עמוקים כאילו בתוכי.
נכון.
עכשיו ברור שחלק מהביטוי זה גם ביטוי של מחויבות. לצורך העניין, אני לא יכולה עכשיו לעזוב את הכל ולנסוע לתאילנד לחודשיים ולזרוק ולא אכפת לי ותסתדרו לבד, נכון? למה אני לא עושה את זה? כי יש לי מחויבות. אוקיי, אבל המחויבות הזאת היא לא נובעת כאילו מה... שוב,
מהכרח.
כן, מהכרח, מכפייה חיצונית, אלא ממקום פנימי ועמוק שכאילו, כן, אני בוחרת במחויבות הזאת. עכשיו, אני אומרת את אותו דבר בעניינים של עבודת השם. בסדר? ברור, מבחינתי, אני, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אוקיי, או בינינו כעם, כעם ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא, יש ברית, ברית. והברית הזאת היא ברית מאוד 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 עמוקה. יש לה ביטויים של מחויבות. למשל, לשמור שבת, סוג של מחויבות.
נכון.
שמור כשרות, סוג של מחויבות. אבל הדבר הזה הוא יושב על כאילו נאמנות מאוד 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 עמוקה בתוכנו, כלפיו, כלפי כאילו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, דרך אגב, הברית הזאת, וזה באמת פסוקים מופלאים שמופיעים ביחזקאל או ירמיה, צריך שנייה למצוא את זה, אבל שהנביא שם מדבר על הברית שבעצם תוחלף או תשודרג, אולי זו מילה יותר מדויקת, לברית חדשה. נכון? עכשיו, כן. הנוצרים גנבו מאיתנו את המילים ברית חדשה, אבל נכון. זה גניבה לא חוקית. כי הברית החדשה הזאת זה כאילו ברית שהנביא כאילו קורא, והוא בא ואומר, אנחנו לא רוצים ברית שכאילו תהיה מושתתת על מחויבות כאילו חיצונית ועל כפייה חיצונית.
כן.
אלא כאילו לב חדש, אוקיי, ורוח חדשה אתן מכיר בכם. כלומר, שמשהו מאוד 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 עמוק בתוכנו שכאילו יחבר אותנו אליו. מבחינתי, היום אני שומרת שבת, לא כי אני חייבת לשמור שבת. לא כי כאילו מישהו כופה עליי לשמור שבת, ולא כי אם אני אחלל שבת אז טיפול עליי אבן משמיים, ומה יקרה לי, ממש לא, אלא כאילו מבחינתי כאילו, שבת זה החיים שלנו, זה כאילו הנקודה הכי עמוקה כאילו שיש בתוכנו כאילו.
אז זאת אומרת, דווקא היום שאנחנו בדור שמחויבות עם מילה מרתיעה, זה בעצם קשר חדש שנובע מתוך נאמנות, מתוך רצון פנימי עמוק, שזה דווקא דור הגאולה, ואפשר לראות את זה בעוד,
ממש.
בעוד המון נושאים אחרים. אז דיברנו על לימוד תורה ועיסוק ברוחניות כמענה לא יודעת אם אמרנו שהבעיות המשיכו להיות, אבל הם גם הצטמקו, הצטמצמו, התקטנו, ובעצם מענה אמיתי לנשמה, שזה בעצם מקור הכוח שלנו, מקור כל בריאה. וזה נעשה על ידי דוגמה אישית ועל ידי יצירה של מרחב רוחני בבית, והמטרה העיקרית בעצם ליצור את המרחב הזה ואת העוגנים האלה מתוך נאמנות ולא מתוך מחויבות חיצונית שהאולפנה מחייבת אותי. ואם נחזור רגע לנושא של שהתחלנו איתו, אבל הדוגמה שהתחלתי איתה, שיכול להיות שברמת הצניות כלפי חוץ, אז אם היית משקיע רק בצניות זה היה מתקדם והיה אפשר לראות תוצאות חיצוניות, אבל בעצם המטרה שלנו שהנאמנות הפנימית לערך הצניות ולשאר הערכים בעצם יהיו מתוכה פנימה ולא איזה משהו חיצוני וכפוי.
ממש, ממש ככה. אולי נגיד עוד מילה, לימוד תורה לנשים?
אני אשמח. לנשים ונערות.
ממש.
אנחנו אומרות כאן לימוד תורה, אבל כיום לצערי אין מענה משהו... אני בתור אישה נשואה, יש לי שיעורים של הרבנית ימימה, של הרבנית רחל בזק, של מלא מלא גם מדרשות, מעבירות את זה באופן מקוון, אבל לנערות זה גילאי תיכון, כמעט לצערי לא קיים באופן מקוון. יש באולפנה, ויש בסניף, יש בנוער, אבל ככה זה איזשהו תנועה כזאת, באמת שאנחנו בעזרת השם נרים את הכפפה, בעזרת השם.
בעזרת השם. א', אני אתחיל דווקא מהאמירה האופטימית, שאני כן רואה... אני ממש רואה המון 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 בנות שלומדות תורה, ממש לומדות תורה. אני יודעת על כמות הבנות שהגיעה אליי, שכאילו ביקשה איזשהו ספר שאפשר לקחת לחופש.
לפני גיל המדרשה.
לפני גיל המדרשה, בנות נוער.
כן.
אוקיי, שבאו אליי ביום האחרון של שנת הלימודים.
כן, ואם כבר עצרנו, אז לא לדפוק על השולחן ככה, שומעים את זה חזק.
אוקיי. בנות שבאו אליי ביום האחרון של שנת הלימודים, וממש ביקשו ספר לחופש, שאפשר כאילו לשאול מספריית בית המדרש, או הספרייה כאילו התורנית של האולפנה, וללמוד. ביקשו המלצות, ממש המלצות. עכשיו, מה אהבתי? שהם לא, נגיד, יש לי, כן, לא נעים להגיד, אבל יש לי ספרים שהם כאילו בסטוקים, בסדר? כן. כאילו לא משנה, תרומה שקיבלנו, כל מיני דברים כאלה וזה, וזה היה הדבר האוטומטית כאילו ששלפתי, כי היה נורא קל כאילו... והם ממש התבוננו, כאילו ממש פתחו את הספר וראו האם זה מתאים להם,
וואי.
האם זה משהו שמעניין אותם, האם זה כאילו משהו נותן את המענה לצמה הפנימי שלהם. היו בנות שכאילו חיפשו משהו אחר, כאילו היו בנות שממש התעכבו ליד הספרייה, כאילו ליד המדפים של, כן, של הספרים בבית המדרש, וגם המון בנות שלומדות ממש, כלומר יש שומעות שיעורים באינטרנט, ולאו דווקא שיעורים שמיועדים לבנות נוער. כן. יש עוד המון 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 עבודה בנושא הזה. אבל כן, אני אגיד שנייה מילה על לימוד תורה לנשים.
כן, אני, אז תגידי עוד פעם, כן, אני היה כאן אוטובוס.
כן, אני אגיד שנייה מילה על לימוד תורה לנשים בכלל. ברור שהסיפור הזה הוא בפריחה מדהימה.
נכון.
בסדר, מטורפת, ב-20 שנה האחרונות, 30. בסדר, 30 אולי זה התחיל והיה בחיתולים, והיום באמת כמות המדרשות וכמות... זה באמת, באמת, באמת לא יאומן. באמת, באמת לא יאומן. יחד עם זה, יש עוד המון המון עבודה שצריך לעשות. בסדר? רוב הבנות שלנו לא מגיעות למדרשות. כן. וזה אני אומרת דווקא מהכובע שלי כמי שעומד היום בראש מדרשה.
כן.
רוב הבנות, לא רוצה להגיד באחוזים כדי לא לטעות ולא להחליש פה אף אחד, אבל בגדול רוב בוגרות החמד לא מגיעות למדרשות. שזה... זה קצת מטריד. כי לכולנו ברור ששלבים מאוד 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 משמעותיים בהתפתחות הרוחנית, הם מתרחשים אחרי גיל 18.
כן.
כלומר, זה לא שפעם דיברו על גיל ההתבגרות שמסתיים בגיל 18-19, ואז אחר כך כבר מתחילים חייו של האדם הבוגר. היום ברור שגיל ההתבגרות הוא מתפרס גם כלפי מטה וגם כלפי מעלה. ברור שתהליכים מאוד מרכזיים בבנייה ובפיתוח של זהות מתרחשים אחרי גיל התיכון. ובשלב הזה מאוד מאוד חשוב שיהיה עוגנים כאילו רוחניים. אז זה ככה הנקודה שצריך לתת עליה את הדעת. ובלי קשר, אני עדיין חושבת שצריך לחזק את המקום של לימוד תורה לנשים, ולימוד תורה בעומק לנשים.
כן.
אוקיי? ולא לימוד תורה שטוח. ופה זה נקודה שגם צריך לעבוד עליה גם בעולם המדרשות, וזה לא להרגיל נשים רק ללימוד תורה פסיבי. אוקיי? שאת הולכת למדרשה ואת יושבת שנה שלמה ואת כאילו באורות, באורות מהשיעורים המדהימים שאת שומעת, והם באמת
נכון,
שיעורים מדהימים,
נכון,
חד משמעית.
נכון.
אלא לתת כלים ללימוד תורה, לימוד תורה עצמאי, אוקיי? אני יכולה להגיד יותר מזה, יום חמישי שעבר היה לנו ערב סיום ככה שנה של המדרשה עם, עם ההורים. עשינו איזשהו פאנל של הרבנים והרבניות המלמדים כאילו במדרשה. ואחד הדברים הכי מרכזיים שאמרתי לבנות, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא סתם מתעקשת, אני מתעקשת, אני נודניקית ממש על נושא של חברותות.
כן.
אוקיי? אני לא מוותרת להם, אין יום במדרשה שאין כאילו משבצת של זמן, זה היה משבצת של זמן קטנה, שהן לא צריכות ללכת פיזית לבית המדרש, לספרייה, לבחור כן. ספר, לשלוף אותו וללמוד בעצמם. עכשיו שוב, לא אכפת לי איזה ספר. התחלתי להגיד את זה מקודם, לא אכפת לי איזה ספר. באמת לא אכפת לי, מבחינתי כל דבר שליבר חפץ, בכיף, בשמחה, תלמדי, הכל טוב, הכל כשר בעיניי. אוקיי?
כן.
כן, כמובן דברים שהם בתוך ה... כמובן...
כן.
קשורים אל הקודש, ולא חלילה סוטים ממנו. למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי בסוף, וזה גם מה שאמרתי לבנות, אמרתי להם, תקשיבו טוב. אני אהיה איתכם שנה, שנתיים, בעזרת השם לאורך ימים טובים, אתם תמיד מוזמנות, תמיד בעזרת השם מוזמנות להתייעץ, ולבוא למפגשים ולימי לימוד שנעשה, והכל טוב. אבל בעוד 10 שנים, אתם תהיו בעזרת השם נשואות, עובדות, בעלות משפחה, מטפלות בילדים, כן, מטופלות בילדים, אוקיי, לכם המון 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 דברים לעשות. אם אני לא אתן לכם את הכלים היום, בשביל לייצר עוגנים של תורה בחיים שלכם, לא עשיתי כלום. מבחינתי מעלתי בתפקידי ברמה הזאת. והדבר הזה אנחנו לא מספיק מדגישים אותו בעולם לימוד התורה הנשי.
אני יכולה להגיד על עצמי שהפעם הראשונה שנחשפתי, גדלתי בציונות הדתית והכל טוב ויפה, אבל עדיין העומק של תורת הרב קוק וכל היכולת לפתוח ספר ללמוד באופן עצמאי, זה רק במדרשה, וזכיתי להיות במדרשה, אבל המון מהחברות שלי לא היו שם. וזה לגמרי, אני ממש מזהה.
ממש. אז אני אומרת, גם עצם הלימוד במדרשה, וגם שהמדרשה תיתן לך כלים, אוקיי? תיתן לך כלים. לי יש מפגשים עם תלמידות שלמדו אצלי, נגיד לפני הרבה הרבה שנים, בכל מיני מסגרות וכל מיני כאלה, ועם אחת מהם נפגשתי ממש לא מזמן, והאמת שהיא אמרה לי משפט שמאוד מאוד מאוד כאב לי. היא אמרה, אצלנו בבית יש ארון ספרים של בעלי, בסדר, בעלה הוא באמת תלמיד חכם ככה צעיר, בן תורה רציני וכו' וכו', ויש את כמה ספרים שהבאתי מהמדרשה, והיא עושה את התנועה כן. כאן הזאת. בסדר, את כמה ספרים שהבאתי מהמדרשה, ואני חייבת להגיד שלא פתחתי אותם מאז.
כן.
אוקיי? היא אמרה את זה כזה בעבלה, אבל האמת שלי נחמץ משהו. בלב, כי מבחינתי כאילו, שוב, אם אין התקדמות רוחנית, יש נסיגה. ואם אנחנו, בעוד שאנחנו עסוקים כאילו בבני ובנות הנוער שלנו, בוא נדבר על עצמנו, אם אנחנו נהיה בתנועה של התקדמות רוחנית, אז גם הם יהיו בתנועה של התקדמות רוחנית. והרבה פעמים דווקא, הם עושים לנו סוג של שיקוף. כלומר, ברגע שאנחנו כאילו רואים אותם שהם קצת מזייפים, זורקים, סוטים מהדרך, כן, בקטנה או בצורה קצת יותר דרמטית, לא קמים לתפילה, לא לומדים תורה, עסוקים כל הזמן רק במסכים וכל מיני דברים כאלה, ולא משקיעים בעניינים של זה. כן, זה סוג של שיקוף כאילו לנו, וזה שיקוף שהוא לפעמים שיקוף כואב. עכשיו שוב, אני לא אומרת את זה, מאוד 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 נזהרת. אני אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, גם לא, שלושה שותפים יש באדם, כן, הקדוש ברוך הוא אבי ואימו, ואנחנו לא צריכים לקחת 100% של אחריות, ואני נפגשת לא מעט עם הורים שהם בוכים, והילדים שלהם זרקו הכל, והלכו לכל מיני כיוונים, וההורים מטולטלים, והם באים ואומרים, איפה אנחנו היינו לא בסדר, ואני אומרת, המטרה שלי זה לא להקות על חטא, חס וחלילה, חס וחלילה, מי אני בכלל, אוקיי? שיגיד כאלה דברים, ואני אומרת, השיקוף הזה, והשאלות שבני הנוער כאילו מציבים בפנינו, הם הזדמנות שלנו, גם כהורים, אבל בעיקר כאנשים, כיהודים עובדי השם, כאנשים מבוגרים, לגדול כאילו בעצמנו ולשאול את עצמנו, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו כאילו בונים עוד קומה בעבודת השם שלנו, איך אנחנו בעוד 10 שנים נהיה במקום רוחני יותר, גם לא רק נהיה הורים יותר טובים ויותר מודעים לעצמנו ברובד החיצוני של הנפש, אלא איך אנחנו נהיה עובדי השם כאילו יותר טובים, ברמה יותר גבוהה. המקום הזה, הסיפור של הלימוד תורה, הוא סיפור מאוד 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 מרכזי. אם יש לנו עוד זמן, אז אני כן אגיד עוד משפט אחד, עד כמה הסיפור של לימוד תורה של נשים הוא כל כך בוער בעיניי, כי שוב, מחילה על המשפט הזה, אני בטוחה שיהיו כאלה שהתרעמו, אבל בסדר, לא נורא. כשאני התחתנתי, כשאנחנו התחתנו לפני 20 וכמה שנים, אז האמירה שהסתובבה בעולם, בטח בעולם הישיבתי, הייתה שהעוגן של התורה בבית זה הבעל.
נכון.
והתורה כאילו זורמת דרכו ודרך הרבנים שלו, ואת כאילו דרכו כאילו מתחברת כאילו לעולמות של תורה ורוח ודבר השם, והרבנים שלו זה הרבנים שלך וכו' וכו'. ככל שצמח עולם המדרשות, אז כבר זה נהיה הרבה פחות חד, אוקיי? ואני פוגשת הרבה מאוד בתים שבהם הרב של הבית, הרב כן. שלה פונים בשאלות וכל זה, זה דווקא הרב שלה מהמדרשה.
באמת?
כן, שזו תופעה מאוד 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 מעניינת, או הרבנית שלה מהמדרשה. אבל גם אני אגיד יותר מזה, שהציבור הדתי לא כולו חי בעולם הישיבתי.
לא, בכלל לא.
אוקיי? וזו נקודה שצריך להבין אותה, ולהבין אותה בצורה מאוד 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 ברורה. ואני גם יועצת הלכה, עוסקת הרבה 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 בעניינים של טהרה, טהרת המשפחה, ושאלות של זוגות, גם בהקשרים ההלכתיים, וגם בהקשרים של בטח בהקשרים של חיי אישות, אבל כאילו בכל מה שקשור במכלול המאוד מאוד רחב של זוגיות וכו' וכו' וכו'. והמון פעמים אני רואה שהעוגן הרוחני של הבית היום זה אנשים. זה נשים. כלומר, מי שמחזיק את התורה בבית ואת החיבור לדבר השם בבית ואת החיבור כאילו לזה, זה נשים.
שזה גם דור גאולה.
לא כן. כן, אבל זה לא הפתעה. בוא נגיד שבזכות נשים צדקניות יצאו, נגלו ישראל ממצרים, כן. נכון, נשים לוחתו בחטא העגל,
נכון.
און בן פלט אשתו הצילה אותו. כלומר, זה לא הפתעה, אבל אני ממש 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 רואה את זה לנגד עיניי, ממש ממש רואה את זה לנגד עיניי, ואני אומרת, אנחנו לא משקיעים מספיק בבניית העולם הרוחני של הנשים,
כן.
באופן יחסי לתפקיד הכל כך קריטי שלהם, בהחזקה של כאילו העוגן הרוחני של הבתים של, כאילו של, שלנו היום ושל הדור הבא. ולכן אני חושבת שבאמת הסיפור הזה של הלימוד תורה לנשים, והבנייה של העולם הרוחני של הנשים, הוא סיפור קריטי. ממש.
ממש. אני מסכימה איתך. ודיברנו על זה גם שהרבה פעמים אנחנו נזכרים כהורים, מה אני עושה עם הילד שלי כשאנחנו נתקלים איתו בבעיה, כשאנחנו מגלים שהוא כל היום נזרק מהשיעורים, או שהוא צופה באיזה סרטים, או שהוא לא מוצא את עצמו חברתית, אנחנו נזכרים להיות, לחבות שריפות.
נכון.
ובעצם ההתכווננות הראשונית צריכה להיות איך אנחנו כחינוך פרו-אקטיבי, לא רק בצמתים הגדולים של איפה לגור מבחינת חינוך ילדים, לאן נשלוח אותם לאיזה מסגרות, אלא משהו ביום-יום, צריך בעצם לכוון לאני מוסיף טוב, יכול להיות שהם גם יגיעו לבעיות, אבל אני קודם כל מוסיף טוב. והייתי שמחה, כאילו, דיברנו על זה מקודם, ואני קצת הופתעתי, זאת אומרת, מבחינתי, השאיפה העיקרית של הורים היא חינוך ילדים, זאת אומרת, בשביל זה הם חיים, שלרוות נחת מהילדים, ושיהיה להם טוב, ושיהיה להם סיפוק בחיים, וזה קצת מפתיע אותי שבעצם, אנחנו נזכרים בחינוך ילדים רק בבעיות. זה לא ברור מאליו.
אני אגיד לך משהו. א', אולי אני טועה. בסדר?
Okay.
אולי אני טועה. אני משאירה את זה כאופציה. אבל כן, מההיכרות שלי עם השטח, אני מדברת המון עם הורים. אוקיי, בטח ובטח בתפקידי באולפנה.
גם כדמות שפונים עליה לייעוץ.
כן, גם פה בקהילה וגם עשרות, לא יודעת, לא יודעת להגיד לך כמה אפילו. מעט מאוד הורים הגיעו אליי עם חשיבה פרואקטיבית מקדמת. בסדר? כמעט כל ההורים שהגיעו אליי היו בגלל איזשהו בעיה. אוקיי? שהניע אותם כאילו לאיזושהי מצוקה, שכאילו הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים מענה. בסדר? אתן לך שנייה דוגמה. אולי זו דוגמה הכי חדה, אבל גם אולי הכי כואבת, שהורים שהתגרשו, והם התגרשו בגלל שהאבא הפך להיות חילוני, כאילו הודיע לאשתו, הודיע לילדים, זרק הכל וכאילו... זה יצר כאוס, והחליטו שכאילו הפתרון הנכון ביותר זה לפרק. והאימא, שאישה מדהימה, גם האבא, בסדר? אבל האימא היא אישה יריעת שמיים, מקום מאוד 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 עמוק, והיא קלטה שבסיטואציה הזאת, היא באמת העמוד הרוחני של הבית.
כן.
כלומר, אם היא רוצה שהילדים שלה יגדלו לעולם של תורה ומצוות, זה רק עליה.
באופן אובייקטיבי.
כן. והיא פשוט באה אליי, איזה קבענו, זה היה חופש גדול, והיא ממש ממש ביקשה להיפגש לפני, לא יודעת כמה שנים. וישבנו ככה בחופש הגדול במשרד שלי, וממש פרטנו לפרטי פרטים. שבת, אוקיי? סעודות, תפילות, חגים, אוקיי? זה המון 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 דברים, שכאילו באופן טבעי הם מתחלקים, נכון? כי כאילו כשאתה גדל בעולם הדתי, אז יש תפקידים כאילו גבריים קלאסיים, תפקידים נשיים קלאסיים, אוקיי, וזה כאילו מתחלק. ופה כאילו כל האחריות בעצם עברה עליה, והיא כאילו שאלת עצמה איך היא כאילו הולכת לנהל את הסיפור הזה.
זה מדהים, כי בתוך ירושלים יש כל כך הרבה נושאים שאתה צריך לתת עליהם את הדעת, וזה מה שהעסיק אותה.
נכון.
זה מדהים.
נכון. עכשיו זה נגיד דוגמה שוב לזה שכאילו בעיה, בסדר? שכאילו הניע אותה לאיזושהי חשיבה כאילו
כן.
אתן שנייה עוד דוגמה, דוגמה קצת יותר עדינה, וזה נושא של צניעות. אבל זה דוגמה כאילו מוצלחת מבחינתי. כי הגיע לה גם איזושהי אימא שמאוד מאוד מאוד מוטרדת מהלבוש של, של הבת שלה, של הבנות. ואני מאוד 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 משכתי למקום של תציבי גבולות, אבל אל תשקיע בזה את 100% של האנרגיה שלך. בסדר? שוב, אותם מינונים שכאילו דיברתי מקודם. כן. 20% תציבי גבולות, אוקיי? את לא צריכה לקנות חציות קצרות, בטח לא בכסף שלך. שוב, אפשר לדבר על זה.
כן, אנחנו נעשה פודקאסט הציות, אין ספק. אוקיי?
אבל 80% של הזמן תקדישי לעשה טוב. עכשיו, עשה טוב זה גם קשר, אמא ובת.
נכון.
עשה טוב זה גם ללכת ביחד לקנות בגדים. אלא אם כן זה רגיש מדי, ואז צריך לחשוב, זה לא הפתרון, ואז צריך ללכת ביחד לעשות דברים אחרים. כן, לייצר חוויות כאילו מיטיבות וכו' וכו' וכו'. אבל גם אמרתי לה, אם הילדה פנויה ורוצה, שבו ביחד ותלמדו, שבו ביחד ותלמדו, גם את העניינים של צניעות, ברמה הכי פשוטה. עכשיו דרך אגב, יכול להיות שגם זה רגיש מדי, ואז שבו ביחד ותלמדו לא את העניינים של צניעות, תלמדו משהו אחר, לא קשור בכלל, בכלל, תלמדו פרשת שבוע. בסדר? עכשיו תגידי איך זה קשור. לכאורה זה לא קשור, נכון? זה גם אפילו מעצבן כשאני אומרת את זה. היא באה אליך עם בעיה, היא קצת נותנת לה פתרון וואי, כאילו מה זה קשור עכשיו אחד לשני? נכון, זה כמו שאת כאילו לא יודעת לבשל, ואז מביאים לך איזושהי מתכון של קונדיטורית, איזושהי הוגיות, כאילו, אני לא יודעת איזה, משהו מפונפן כזה. אבל שוב, זה חלק מהבירור של מה הערך של תורה, מבינה? כי בגלל שתורה היא משפיעה ברובד של
תורה
זה כאילו, זה אינפוזיה ישירות פנימה.
כן.
אוקיי, ישירות לנשמה, זה כאילו, זה עוקף אפילו את רובד הנפש, וממש ממש ממש נוגע כאילו מטען ישיר לתוך הנשמה. ובגלל שזה מטען ישיר לתוך הנשמה, אז הפעולה היא פעולה הרבה יותר חזקה מאשר הכאן ועכשיו. זה לא שאם עכשיו תלמדתי את הפרשת שבוע, אז היא יודעת פרשת שבוע וזהו. זה ממש לא. זה כאילו פועל על כל ההתקדמות, זה כאילו מניע את כל האופניים קדימה. בסדר? את כל ההתקדמות.
כן.
זה ישפיע, שוב, לא בהכרח כאן ועכשיו, לא בהכרח מחר בבוקר. אבל זה ישפיע כאילו על כל, על כל הדרייב הרוחני כאילו שלה, של הבית, של הילדה, של כאילו של כולם. וזה בעיניי, ומה שבאמת היא עשתה זה, כן, הבאתי לה כמה ספרים שוב. לא יודעת אם בפועל זה קרה או לא קרה, כן למדו, לא למדו, לא תמיד אני מצליחה לעקוב כאילו ברמה הזאת. אבל, ודרך אגב, אפרופו היחס בין הנפש לבין הרוח, תחשבי שברמת הנפש, אותה ילדה.
כן.
בסדר? בגלל שעם אמא שלה דיברתי ברובד הזה, אז לי היה את החיבורים ברובד הנפש. כבר שגם הצלחתי להשפיע קצת ברובדים יותר עמוקים. אבל לי ילדה ששמתי לעצמי כמטרה להחמיא לה על איך היא מתלבשת. אוקיי? היא הלכה עם בגדים נורא נורא קיים, ולא משנה גם עם כל הבלגנים של אחרי הקורונה, ותופעות ילדי הסנטר למיניהם, וכל כן. הסיפורים האלה וזה. ואמרתי, כל פעם שהיא מתלבשת נורמלי, נורמלי הכוונה היא בגדים כאילו נורמלי, לא שחור למשל. כן.
בסדר? לא רק שחור.
לא רק שחור. אוקיי, אני מחמיאה לה.
כן.
סבבה? ממש שמתי לעצמי את זה כמטרה. אוקיי, במשך כמה חודשים טובים זה מה שעשיתי בזה. עכשיו, זה פעולה על רובד הנפש. זה פעולה חשובה. אוקיי, חשובה מאוד. אבל כאילו הרגשתי שכאילו ביחס אליה, היה לי איתה גם שיחות יותר עמוקות.
כן.
יותר ברובד של כאילו, בוא נברר ביחד עניינים רוחניים. אבל כאילו לא ויתרתי גם על הרובד כאילו הזה. מבינה?
היה לי ממש ממש מעניין. תודה רבה. אני חושבת שיצאנו מכאן עם המון אוצרות, המון חידושים על לימוד תורה לנשים, מגיל קטן, לתת להם כלים, לבנות בהם את הלימוד העצמאי הזה, כי אנחנו רואים שזה מחזיק הרבה בדור שלנו את הבית, שהן מחזיקות בדור שלנו את הבית. לייצר מרחב בבית של אפשרות, לעוגנים של לימוד תורה, של קיום מצוות, של תפילה.
ממש.
בעצם שאנחנו כמשפחה נתמקד בזה, ונהיה פרואקטיביים בחינוך של הילדים שלנו, לפני שמגיעות הבעיות, איך אנחנו בעצם משפיעים עליהם, להוציא את הכוחות הרוחניים שלהם, אל הפועל כבר מגיל קטן, גם בגיל ההתבגרות, בטח בבגרות שלהם, ושזה לא בהכרח המחויבות שלנו כהורים, שזה יקרה. אלא לאפשר את זה, ובעצם לדבר על הנאמנות, על הברית, על מתוך רצון פנימי עמוק, ולא מתוך מחויבות וכפייה חיצונית. יש משהו שפספסתי?
לא, נראה לי דיברנו הרבה. בעזרת השם, עכשיו רק צריך לקחת את הדברים ולעשות אותם. אני כן אולי אגיד משפט אחד, זה שאת כל מה שנאמר כאן, אני בעיקר אומרת קודם כל לעצמי.
כמובן.
כלומר, זה ממש
גם
הרבה
אליי.
הרבה מחשבות שמסתובבות אצלי ככה בראש, הרבה גם בלב, גם עם הילדים הפרטיים שלי והמשפחה שלנו, באמת ברוך השם, וגם עם הרבה מאוד ממשקים ושיחות, גם עם בנות וגם עם הורים. ואני אומרת אולי דבר אחד ככה, אחרון לכינוח, זה לא עלינו המלאכה לגמור ולא אנחנו בני חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, האתגרים הם מאוד 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 גדולים. הרבה פעמים כשאנחנו רואים את כל האתגרים של החינוך בדור הזה, זה יותר לנו סוג של חלישות הדעת.
ממש.
כי אתה בא ואתה אומר כאילו, מה הסיכוי שלי בכלל אל מול הרחוב, אל מול החופים בכינרת, אל מול המסכים, אל מול כל הדברים האלה. אני אומרת, אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, ונתן לנו את הילדים האלה, ושם את הילדים האלה עם כל האתגרים של הדור ה-New Age, הפוסט-מודרני, התפיסות הפרוגרסיביות, בסדר, כל הדברים שמסתובבים מסביב. כנראה שיש לנו את הכוחות, נכון, זה כלל הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא לא ממנה, לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. כנראה שאם הקדוש ברוך הוא שם אותנו כהורים וכמחנכים בדור הזה, אז כנראה שגם יש לנו את היכולת לעשות את זה. וצריך פה הרבה מאוד סייעתא דשמיא, הרבה מאוד תפילה, ובאמת לזכור שלא עלינו המלאכה לגמור, כלומר אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, לעשות את זה בכל הכוח, ומתוך עוצמה מאוד 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 גדולה, ותפילה מאוד מאוד גדולה, כן, ולא עלינו המלאכה לגמור, ויחד עם זה לא אנחנו מלאכים להיבטא ממנה, כאילו שלא דווקא הדבר הזה יגרום לנו כאילו למין סוג של פסיביות, כאילו שבגלל שאנחנו רואים את גודל האתגר, אנחנו כאילו נכנסים לכזה למין תחושה של חלישות הדת. באמת מתוך הרבה עוצמה פנימית, ובעזרת השם, תפלל שתהיה ברכה.
אמן, אמן.
במעשה ידינו.
אמן, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים להאזין לנו בכל הערוצים הרלוונטיים לפודקאסט, וניפגש בפרק הבא של המסך שבינינו.
תודה, אפרת.
בשמחה, להתראות לכולם.